כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי כל חי המהדורה המרכזית עם אבי נמרן
במהדורה המרכזית, מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב אהרון לב שטיינמן, מגיע היום לניחום אבלים. אצל מרן ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול, הרב שלום כהן. במהלך ניחום האבלים, אמר הרב שלום כהן לרב שטיינמן על סוגיית פרישתו של אלי ישי, הוא שנה ופירש, הפך את כל עולם הרבנים למצב מדורדר, והוסיף עוד דברים חמורים מאוד על אלי ישי. עוד מעט נביא גם את הדברים שם, וגם מה הייתה תגובתו של מרן הרב שטיינמן למשמע הדברים. בית דין מיוחד שמונה היום יעסוק בסוגיה שבה מפלגות חרדיות משתמשות בהקלטות של רבנים ומבזים את גדולי הדור. בית הדין הזה המונה את הראשון לציון הרב יצחק יוסף וחבר מועצת חכמי התורה הרב שמעון בעדני, הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון, קובעים בגזרה חמורה כי מי שישתמש בהקלטות מסוגים שונים ויבזה את גדולי התורה, הקלטות סתר ודברים מהסוג הזה, הרי שהוא מנודה. עוד דברים מתוך המכתב שמפרסמים נביא בהמשך המהדורה. גם היה לליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתכנס יחד עם כל חברי הליכוד בגני התערוכה בעוד זמן קצר, ושם יציג את מפלגת הליכוד, את רשימת המועמדים החדשה שנבחרה בפריימריז. חוטובלי כאמור מערערת על ההחלטה, עדיין מוצבת במקום ה-26. גם על השלג הצפוי בירושלים ביום רביעי, סופה קרה במיוחד, אבל לא הרבה מאוד שלג. הערכות בעיריית ירושלים, כמה שעות של שלג שירד ואחר כך הפוגה. נביא את כל הסיפור על השלג והסופה הצפויה עוד מעט. אנחנו נפתח מיד כאן במהדורה המרכזית בכל חי. עורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני מנדיאור, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו עוד מעט נעסוק בכמה עניינים שקשורים כמובן בין היתר גם לשס וגם למפלגות אחרות. אנחנו מנסים לשמוע על מכתב או לפחות גילוי דעת שמוציאים היום שלושה דיינים שמתכנסים ביחד לבית דין כדי לקבוע שמי שיעשה שימוש בקלטות ויבזה את גדולי התורה הרי שהוא מנודה. פרשננו מני גרה, שלום לך.
שלום וערב טוב. אכן למעשה בית הדין מתכנס בצהריים בשכונת רמת שלמה בירושלים בלשכתו של הראשון לציון הרב בקשי דורון, בית דין שכולל גם את הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף וגם את הגאון הרב בעדני חבר מועצת החכמים, כשלמעשה בית הדין עוסק בסוגיה אחת והיא ביזויו של מרן הרב עובדיה יוסף. אינני יודע עדיין מה היו ההחלטות שמה, והמכתב עדיין לא בידי מה הוחלט שמה ומה נחתם שמה, אבל ברור לגמרי שאחרי המעמד הזה, אם יצא מכתב שיאסור מדין תורה כל שימוש באפשרות בקלטות כאלה ואחרות, זה יציב אותנו במקום אחר, כי אנחנו יודעים ושמענו את עמדותיהם של גדולי ישראל ושל רבנים על כך שאותה קלטת שכן הופצה היא ביזתה את כבודו של מרן הרב עובדיה יוסף. זו לא רק עמדה פוליטית שכפי שמנסים להציג את זה יועצים של שס ואסטרטגים של שס יתבו, אלא זו גם דעת תורה וזו הכרעה של רבנים וגדולי תורה ששמעו והכירו ועקבו אחר הסיפור הזה. ועל כן השאלה היא מה באמת יהיה כתוב באותו מכתב, מה תהיה האמירה, הפסיקה של אותו בית דין שהתייצב והתכנס היום בצהריים, אנחנו נמתין ואולי עוד הערב נוכל לדעת, אבל מה שיותר מעניין זה האם המכתב הזה הוא זה שסולל את חזרתו של אריה דרעי. אתמול אומר דרעי ברעיון שיפורסם במלואה היום, אבל חלק ממנו פורסם אתמול בערוץ 2, איזשהו משפט שמלמד אותנו שהוא אכן משאיר את הזירה פתוחה, הוא אומר רק חמור לא משנה את דעתו, אני שומע גם דעות של אחרים, ולכן משאיר את זה, את זה הוא עונה כמובן במענה לשאלה האם הוא מתכוון לחזור ואיך להצטייר הסיפור של חזרתו. לכן נראה שהתשובה מבחינת דרעי פתוחה, ואפשר ואולי מכתב שכזה או מהלך שכזה מצד אותו בית דין רבנים, אולי יעזור בכדי להביא לחזרת אריה דרעי. האם זה קורה היום או מחר? אני לא חושב ואני לא רואה את זה קורה. אבל מישור נוסף של התפתחות זה בציר של מה שמתרחש למעשה בביתו של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן. עולה היום לירושלים למרות שחש ברגלו וסובל מכאבים, מתפלל לרפואה שלמה, אבל עולה לירושלים לנחם אבנים את מרן הגאון הרב שלום כהן, נשיא מועצת החכמים בביתו, בבית בנו ברחוב הקבלן בהר נוף, ושם פשוט מאוד שני גדולי התורה משתעשעים בגמרות ובעניינים, כשכמובן גם ענייני השעה איכשהו בסופו של דבר עולים על השולחן, כלומר היה ברור, זה היה באוויר, שגם הדבר הזה יגיע בסופו של דבר לדיון. וכאן למעשה מרן הגאון הרב שלום כהן אומר בצורה ברורה בפני מרן הרב שטיינמן, אנחנו בצרה הגדולה, הרב יודע מה שקרה, הגיע אחד מתייחס לרבנים כמו זבל, כך מתייחס, ואז על זה מרן הרב שטיינמן שותק, לא מגיב, ושואל ככה את נוכחים, מי, על מי, על מי, על מי, על מי מתכוון חכם הרב שלום כהן. הרב שלום כהן שותק ולא עונה, דווקא אחד מבני הבית, אחד מהמקורבים של מרן הרב שטיינמן מסביר שהכוונה היא של חכם שלום כהן היא על אלי שפירה, על אלי ישי. כמובן, ואז למעשה מתעלם מרן הרב שטיינמן באופן ישיר מהעניין הזה, ומתחיל איזשהו דיון תורני, מביא כל מיני גמרות, שאם ננסה קצת בכל אופן שיחתם של גדולי תורה, ושתמידי חכמים צריך ללמוד ממנה, וצריכה שימוש, כך שהשיחה ביניהם, בוא נאמר, לא מובנת לאדם רגיל, שאיננו בקיא בסוגיות התלמוד, כי פשוט מאוד דיברו שם על כמה וכמה סוגיות, וכל מיני נקודות, אבל אחד הדברים, זה איזשהו ציטוט מהגמרא באויריס, בעמוד האחרון, על הסיפור של רב מאיר שפורש, ואחרים, וכל העניין הזה, וכך, למעשה, אם אפשר לנסות להבין מתוך דבריו של מרן הרב שטיינמן, כלומר ששמענו כבר שהיו דברים כאלה, שאנשים שפרשו מהדרך, שפרשו מההנהגה, שפרשו מהתנהלות כפי דרכה של תורה, זה למעשה אולי המסר של דבריו, אבל הוא לא מכוון את זה לאף אחד בצורה ישירה, גם
כשהגאון הרב שלום כהן עונה באיזשהו רעיון תורני, שאפשר כל אחד לקחת אותו לכיוון שלו, אין כאן אמירה ברורה או חד משמעית של ראש הישיבה, וצריך לזכור את העניין הזה, אבל בהחלט הוא שומע את הכאב, את הדברים שמשמיע מרן הרב שלום כהן.
בדיוק, אם אני צריך לסכם למעשה את המשמעות של מה שהיה שם, זה שמרן הרב שטיינמן שומע את הכאב, אבל בוחר שלא להתייחס בפורום הזה נקודתית לסיפור הזה של אלי ישי, הוא מודע לכך שיש הרבה נוכחים, שיש הקלטות, שיש מצלמות, והדברים כמובן ייצאו החוצה, וכפי שאמרנו כבר לפני כמה ימים, מרן הרב שטיינמן דעתו היא שאכן המפלגה של אלי ישי צריכה לרדת, השאלה איך, באיזה צורה ובאיזה עיתוי, כלומר אסור שהיא תזיק לשס, אבל אם יוכח בסופו של דבר נניח בעוד כמה ימים או בעוד שבועות איזה שהם סקרים שיראו ששס אכן חזקה ואלי ישי רק מוסיף כוח ליהדות התורה, אפשר להבין ולהניח שעמדת דגל התורה ומרן הרב שטיינמן תהיה שאפשר לתת לאלי ישי גם לרוץ. זה צריך להבין מבחינה עקרונית את העמדה גם מבחינה פוליטית. כלומר גם גפני עדיין לא נמצא במקום הזה שבו הוא אומר כן אין שום ברירה, אלי ישי חייב לרדת עכשיו, כי בסביבתו שגפני גם מה שאני מבין זה שהם לא יודעים למעשה גם מה העמדה של דרעי. דרעי באמת נעלם לאנשים מהרדאר בשבוע הזה, אנשים שחושבים שזה ספין ותרגיל, לא, הוא לא ענה לטלפונים, הוא לא התייחס, הוא לא חילק הוראות, והם לא יודעים איפה דרעי עומד. אגב, גם בסוגיה הזו של האחדות שעליה הרחבנו אתמול, לא ברור למעשה מבחינה פוליטית מה הרצון של דרעי ומה הרצון של שם.
עד כאן הנתונים, המידע, הסיפור, התנהלות, הדברים. אני עכשיו מצרף לשיחה שניים, בני רבינוביץ, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום גם לאשר מדינה, ערב טוב גם לך.
ערב טוב.
בואו ננסה קודם כל להבין, היום נפגשו, אמנם בצערנו באירועים קשים, אבלות, אבל עדיין מפגש של גדולי הדור. מה אנחנו למדים, בני, לדעתך, ואתה בהחלט צריך לומר כאן את אמירתך בעניין הזה, מהביקור, מהדברים שנאמרו שם, מהדברים שהושמעו או שלא נענו?
אולי בראש ובראשונה, עצם העובדה שהתקיים היום הביקור התנחומים הזה, לאור מה שמרן ראש הישיבה עבר אתמול עם הכאבים, עם הקור אז, וכמובן בגילו המופלג, לאורך ימים טובים ושנים של מרן ראש הישיבה, זה, אני אומר, לב מילטה זוטרתאי, עצם העובדה הזאת היא אומרת, מדברת על הערכה גדולה מאוד, הייתי אומר מאוד מאוד, שיש בין מרן ראש הישיבה לבין ראש ישיבת תורת יוסף, מרן הרב שלום כהן, הערכה רבה מאוד, ראינו את זה גם בישיבה האחרונה של ועד הישיבות, איך שמרן ראש הישיבה ביקש ממרן הרב שלום כהן שיברך אותו ברכת כהנים. אז לכן אני אומר, בראש ובראשונה, עצם הביקור בנתונים האלו הוא דבר חשוב מאוד, זה דבר לא פשוט.
כלומר, ראש הישיבה, הרב שטיינמן, יצא מגדרו כדי להגיע לירושלים בעת הזו, זה מה שאתה אומר.
ממש יצא מגדרו, וכמובן אני רוצה לציין דבר נוסף, שכל הביקור הזה תואם באופן ישיר ובין ביתו של מרן ראש הישיבה לבין רב אריה דרעי, הוא היה איש הקשר, וגם זה יכול ללמד משהו. שוב, אני לא רוצה לתת הרבה פרשנויות, אבל אני מציין את העובדות, וכל אחד יפרש אותם כרצונו. עכשיו לגופו של דבר, מה שהתקיים, זאת אומרת, חכם שלום כהן למיטב הבנתי וידיעתי, למרות שאני לא השתתפתי שם, דיבר בצורה מאוד מאוד חריפה על הנושא של, על הצעד של אלי ישי, מאוד מאוד חריף. ושוב, כמו שמני כבר ציין, את דברי תשובתו של מרן ראש הישיבה כשהוא הביא את החזלים בעניין הזה, ואני אומר,
זה מלמד משהו? זה אומר משהו?
יש פה דבר, יש פה משפט אחד שבהחלט מרן ראש הישיבה ציין בפני חכם שלום כהן, את העובדה הזאת שמנהיגים בישראל מאז ומעולם ניצבו בפני קשיים. כשחכם שלום כהן דיבר על הקשיים שהוא עובר, על כל מה שקורה, הפילוג ומה שהוא גורם לציבור החרדי כולו, ובפרט לציבור הספרדי.
רגע, כלומר, זה מאוד חשוב הניסוח הזה שאתה אומר. הוא מתייחס בתשובה הזאת, או בדברים שהוא אומר, למה שעובר חכם שלום.
בהחלט, אבל חכם שלום דיבר בהחלט באופן ישיר וברור וחריף על, על, על מה שקורה. ושוב, אני לא רוצה להוריד את זה לרמה הפוליטית, אנחנו מדברים באמת על גדולי ישראל, מנהיגי...
בוודאי, לכן פה הזהירות מאוד מאוד חשובה.
אני מאוד רוצה להיות זהיר בדבריי, אבל אני אומר שוב, ברי, הדברים שמרן ראש הישיבה השמיע, היה דברי חיזוק באמת באופן מאוד אישי לנשיא מועץ חכמי התורה, שמנהיגים בישראל, וזאת הגדרה שחכם שלום כהן הוא מנהיג, הוא מנהיג בישראל, הוא מנהיג את הציבור הספרדי, שצריך לדעת שגדולי ישראל מאז ומעולם, מנהיגים בעם ישראל, עברו קשיים. וצריך לדעת איך להתמודד עם הקשיים, ולכן מרן ראש הישיבה חיזק אותו מאוד בנקודה הזאת. איך לפרש את כל הדברים והחזלים המאוד מעניינים שמרן ראש הישיבה הביא שם? איך אומרים? כל אחד ישמע ויחליט ויבין לעצמו מה שהוא רוצה. אני לא בא פה לפרשן דברי תורה ולמה הוא התכוון בדבריו.
אוקיי, אשר...
כן, שלום ערב טוב.
שלום וערב טוב לך. בוא נאמר, אתה כמובן ממתי הסברה של שס, רואים, שומעים את הדברים, אריה דרעי עדיין לא חוזר. מה התחושות? מה אתה מרגיש היום?
קודם כל, בהתייחס למפגש מאוד מיוחד שהתנהל היום בביתו של, בניחום האבלים אצל נשיא מועצת החכמים, אני חושב שזה פעם ראשונה שמרן... ראש הישיבה שמע בקולו את הכאב העצום, באמת, מנעמת ליבו, אני צפיתי בכל הביקור.
אוקיי, רק שנייה, אשר, 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 ברשותך, רגע, רגע, תעצרו, אנחנו רוצים רגע, רק שנייה, לשים אותך רגע בהמתנה, כי אנחנו עכשיו מקבלים כאן לשיחה, נמצא איתנו חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול, הרב שמעון בעדני, שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום לך, מי מדבר?
מימרן, אבי מימרן.
אני
מפוסר,
מה שלומך?
ברוך השם, מה שלום הרב?
ברוך השם, חזי השם כל
כך. איך הבריאות?
ברוך השם, תמשיך צעד עצמן, כן.
שיהיה בשורות טובות. הרב, אנחנו בשידור, עם ישראל כולו שומע את הדברים של הרב, אנחנו לא מדברים ככה בשיחה אישית. אנחנו יודעים שהרב, יחד עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ויחד עם הראשון לציון הרב בקשי דורון, מצהירים, מודיעים, מכריזים, שאסור יותר לעשות שימוש בקלטות כלשהם.
נכון. אנחנו פשוט ראינו כמה 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 שזו כמה זלזול ובושה עשו להם הרבי עובדיה, ממש לא ישלח להם מה שעשה את זה, ממש כל כך כל כך כאב לנו הדבר הזה, איך עושים דבר כזה, הם חשבו עליי כדי להציג לאריה, אתה אולי יציב על העלי קצת, אבל בזמן ובעבודיה, הם ממש אשר ישמו, איך עושים דבר כזה, ולכם בשביל הטרסים שלהם, מזלזלים בכבודו של מרן, שכל כך בחיים דיברו עליו, גדול, 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 חדום, חדום, וזה מה שקרה לנו. לכן אמרתי על מה שעבר, רק נגיד להם, זה אשר בכי יטפל בכם. אבל הבא, אנחנו עושים חרם, שלא רוצים, אנחנו רוצים שיש עוד קלטות, עוד זלזוב, עוד זלזוב, עוד זלזוב, מה יעשו? מרן איזה, כל זה כבודו של מרן בעבדיה, אמרנו על המשמר כדי שהשם ישמור בעצמה חליפה, אמרנו שצריך מאוד, מי שעוד יוצא עוד פעם קלטת עם חמדיה, אז שדענו שהוא בחיל בנדוי, אולי זה ירתיע אותם, אנשים עם מה שמפקרים, של התאבות שלהם עושים דברים כאלה, נוראים כאלה, איך יכול להיות דבר כזה? לנזל בכבודו של זה, שאותו זמן עולם, שכל כך, כל כך ליבה הקים את התנועה, הקים את כל הצדורים, כל הדברים האלה, וככה עכשיו ככה עושים עובר לסחר, בשביל האינטרסים שלהם עושים כל זה, אסור. לכן כתבנו, אני חושב את הנוסח, אני אכל את הנוסח, אני אומר, לא?
כן, אנחנו נקבל אותו עוד מעט, הנוסח הוא שמי ש... ישתמש או יעשה שימוש כזה ויבזה תלמידי חכמים או מנודה, מטילים עליו חרם.
לא, זה דבר על הקלט של חמדיה.
כן, כן. כן, כן, על הקלטת הזו של מרן, שבה רואים את...
זה מה שהוציאו, אמרנו זה השם...
זה בידי שמיים.
ושדולם מסון השמיים. אבל על הבא, חמזירים ומחרימים ועושים חרם בידוי, הכל מי שעושה עוד קלטות, מחיים
על העבודה,
זהו.
הרב עושים עוד מאמצים, עוד ניסיונות אולי כן להצליח לאחד את השורות, או שכבר מאוחר?
איזה שורות?
להחזיר אולי את אלי ישי לשעס.
מה אני אגיד לך? הוא ככה נהל כל כך, אני לא עושה למה שער, אבל כל כך עשה השם הרחם. לא, זה צריך קצת אימון באדם כדי לקיים אותו. האימון נשבר פת עניש, כל כך עזרתי לו, כל כך הייתי צדו, כל כך מדמיתי, למה אתה עושה דבר כזה, הוא לא בסדר, הוא עושה כך, הוא עושה כך, אבל הייתי מקבל את זה. כי ממש לחמתי עליו, שהיה פעם היה יושב ראש, פתאום נעשה אדם פשוט, וזה קרב לו, לא השקרב לו. לכן הייתי מורה למחזק אותו, תזהר, אל תסביר על זה, הכל מהשמיים. אל תגיד, ואל תדבר רע. הוא אומר, לא דבר רע, מה אם כן דבר רע? הייתי אומר, תביא רוחו, תמיד תמצא קרוע בין שני מחר. זה אומר, כן דבר רע, אבל לא דבר עשירה. אבל דבר אחד ברור, נזהרתי את זה, אמרתי אותה, זה נכון שאתה רוצה רק עם תנועה? אמרתי, לא חסר, אבל רק עם תנועה. ועוד יותר, אני לא רואה שנגד עם מעשה אחרים. אז מה אתה עושה? אני נתן את דרך. מה שאני אצל לסחר את זה, זה ככה אמר לי. אך שאני כפנוע, ועשה אני אגיד מסעה, מה יש לך בי, מה אגיד לך? זה מאוד כאב לי. לי שעשה לי זאת, שהייתי לצידו כל הזמן, עודדתי אותו וחזקתי אותו במשבר שלו, זה מאוד מאוד כאב לי. ולכן, עוד יותר, הוא אמר, כאילו באותה בגישה האחרונה שלי, אז הייתה כאילו שאני... לחצתי אותו, ולהצנחתים אותו, כמו אחד הריקים, כלהחתים אותו. חד שם, לא הייתה כזאת, לחצים, לא היה מקום לחצים, אבל חצים אותו, כל החצים חותמים, זה דבר כבר התפלל אצלנו. אבל לא עכשיו, בשעב שם, נשים את הרשימות. אז כאב לי מאוד, אמרתי, אני חייל פסל, מה שכן דיברתי.
כן, אנחנו שומעים את הרב, עוד שאלה אחת, אם כבר אנחנו שומעים את קולו של כבודו בעניינים, בסוגיות האלה, הרב אריה דרי חוזר, נח, רוצה לחזור, לא רוצה לחזור, מה הרב יודע?
מה שהוא רוצה אני לא יודע, מה שהרב רוצה אני יודע.
הרבנים רוצים שהוא יחזור.
כן, אבל קופים אותו. קופים אותו עד שמה רוצה אני, מה נגיד.
טוב, אנחנו
מודים. אני מבין את המשבר שלו, באמת כאב לו מאוד, כאב לו מאוד, מה שאני אומר לכם, זהו, זה איש ציבור, חייב להיות סבלן, לסבול משקול באירוע, אסור לא לדרוש, ולהיכנע בפני איזה דברים כאלה. דאגנו לזה שלא יהיו עוד יותר דברים כאלה, גם לא מן הפוגעים בו, כמובן, הקלטה שלו, הוא מופיע בהם. אבל יותר, בעיקר החרם, החרם היה בשביל, גם אתה מן חכם גדול, אז אחרי זה כאן אתה תפס את הנקודה הזאת של גם בכבוד מעל, אז אני אשאיר לך.
שיהיה בשורות טובות, אריכות ימים ושנים, שיזכו להגדיל תורה ולאדירה.
היו קשים, היו קשים, הפסיעו אימות ללכת לכל ברמה. אני בתחילה, הפסיעו ברמה זה בסדר. אז אינו לאנשים, והיום דיברנו על זה, אמרו שלא צריך ללכת, אבל אתה עוד לא אלך. אז כשבא אליי ואמר לי, אתה אמר, לא אמר, למה לא דעת לי שאתה לא צריך לבוא? הבאתי אנשים מקצה הארץ. איך זה מותר דבר כזה להתעלל באנשים? זה באמת נגע לבי, אמרתי דברים ואדם לחברו, אני לא מסוגל, לא מסוגל לעשות, לא מסוגל, לא יכול. אז הלכתי ואמרתם, תזהרו בדבריכם, אתם מדברים, גם כל דברן, כל דברן בערוצים, צריך לדעת, שומעים אותו אלפים, מאות אלפים, חייב לזהה בדבריו, לא רק לדבר דברים טובים, אלא גם דברים טובים שאפשר ללמוד אחרת, כאילו לא דברים אחרת, גם זה צריך לזהר. מה שחמישנו אומרת, חכמים, זהו בדבריכם. למה? מה זה חכמים זהו בדבריכם? חכם מדבר רק רק על התורה, על הדברים טובים. לא, תזהרו. גם אם אתם תזהרו, שפעמים שהם יגנו כמה מרעים, וישתו בזה מזהר.
מוות וחיים ביד הלשון.
כן, זה מה שאנחנו נעזיר אותם. אני חושב שהם יתקבלו, ואני מקווה שלא יהיו, אני מפעץ, אני עושה לך בקורתנו.
זה דברי מוסר שצריך
מדברים
שבין אדם לחברו
הם חמורים יותר מאשר דברים בין אדם למקום
שיהיה בשורות טובות הרב יישר כוח גדול
רק אני אמרתי הרבה אני צריך להכניס יותר תורה
בכל חי
כל חי גם הלכות וכדומה
בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. חזקו וימצאו הרב, יגדיל תורה ויאדיר. יישר כוח גדול. חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול, הרב שמעון בעדני. כמו שאנחנו שומעים, הרב מבוגר וחלש, ואולי חלק מן הדברים לא הובנו. עוד מעט נביא תמליל של הדברים העיקריים שנאמרו כאן בשידור חי ככה בספונטניות, צריך לומר. ואנחנו מצרפים שוב את מני גרה, בני רבינוביץ ואשר מדינה.
שלום וברכה.
שלום.
כן, שלום, אבי. אני יוכל ככה להשלים את הדברים ולומר לך שבעצם שמענו היום שני חברי מועצת חכמי התורה, גם חכם שלום וגם הרב בעדני.
אתה לא מתיימר להשלים את דבריו של הרב בעדני, אתה רוצה לומר דברים חדשים בשמך.
לא בשמי, איך שאני מתרשם, שמענו פה מילה אחת שעברה אצל שני הגדולים הללו, זה המילה כאב. גם אצל חכם שלום וגם אצל הרב בעדני, הרבה 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 כאב על מה שנעשה. זאת אומרת, לא מדובר כאן באיזה שהם התנצחו, לא איזושהי מלחמה. אתה שומע כאן את גדולי התורה שכואבים על המצב, כואבים על המחלוקת שנוצרה. וזה באמת מה שצריך ללוות אותנו, וזה התוכנית העבודה שלנו. אף אחד לא שמח על מה שקרה. וכמו שחזר, נחזור לביקור אצל חכם שלום, הרבה כאב נשמע. חכם שלום ממש דיבר מנעמת ליבו, כשבגדו קרוע, אני יכול לספר לך שרק שעה לפני כן הוא יפח בבכי לפני כמה אנשים שהיו שם פשוט איזשהו רגע שבירה שהיה לו ממש בכה ובכה אנשים שהיו שם ממש נבהלו מהעוצמה ואז אחרי שעה קלה הגיע הרב שטיימן ובאמת הוא דיבר ואמר את השיר על ליבו והנה גם הרב בעדני אומר הרבה הרבה כאב בסיפור הזה הציבור הספרדי באמת נמצא ברגעים לא פשוטים אבל אנחנו, מה שאנחנו כן יודעים זה שיש לנו את מועצת חכמי התורה, שאחריהם אנחנו הולכים.
אוקיי.
הם מורי דרכנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
טוב, אנחנו שומעים את הדברים, אשר ברשותך, בני מיד גם אתה מצטרף לשיחה, רק הרבה מאוד פניות של מאזינים, חלק מהדברים לא הובנו, אז הנה, מני, יחד איתך, נחזור אולי על הדברים העיקריים, שאומר כאן חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב שמעון בעדני, בסוגיית...
דברים משמעותיים מאוד, למעשה בדבריו. קודם כל, הוא אומר, מי שעשה את העניין הזה של הקלטות עד עכשיו, שיש בזה, הוא פוסק וקובע, ואומר שיש בזה ביזוי לכבודו של מרן הרב עובדיה, כך אומר, כפי שאנחנו רק הזכרנו כמה דקות מוקדם יותר, לא ידעתי שהרב בדן יראה לשידור יאמר את זה בקולו, אכן כך הוא אומר, ואומר מי שעשה את זה עד עכשיו יש דינו לשמיים, כך אומר הרב בדני, ומי שיעשה את זה מעכשיו הילך הזה אנחנו גוזרים ומזרים שיהיה בחרם ונידוי. תשמע, מי שמכיר את הטרימינולוגיה, את המילים, את הדברים האלה, זה הופך להיות סיפור לא פשוט בכלל אחרי פסק הלכה שכזה, של בית דין שמתכנס, כלומר, אין פה מקום לשחק עם הדברים האלה יותר, ואני חושב שזה אמירה דרמטית מאוד ומשמעותית מאוד בדברי ימי הסיפור הנוכחי. אבל מעבר לאמירה הזאת, עוד כמה דברים שאומר הגאון הרב בעדני, כך אומר, אנחנו קופים את אריה דרעי שיחזור עד שיומר רוצה אני, הוא אומר, מתייחס גם לאלי ישי, בתוך דבריו אומר הגאון הרב בעדני, אין לי אמון בו, אני עשיתי בשבילו הכל, אני הבנתי אותו, שהוא נפגע מזה שהוא עבר מתפקידו של היושב ראש, שרחמתי עליו, ניסיתי לעשות הכל בשבילו, הם גם אחו ואמרו ופרסמו שרציתי להחתים אותו, זה לא היה, לא ביקשתי להחתים אותו בכלל, כלומר הוא מציג את גרסתו בצורה ישירה ובלתי אמצעית, לא על ידי דוברים ולא על ידי גרסאות כאלה ואחרות, בפעם הראשונה הגאון הרב בעדני אומר את זה בצורה ברורה לגמרי, זה כבר משהו אחר. הסיפור מקבל פה לראשונה זווית אחרת.
בוא רק נאמר בסיפה של הדברים, מבלי שכמובן שאלנו, אבל הרב התייחס גם לביקור שערך היום בקול ברמה, תחנת הרדיו, וכמו שהרב בעדני מספר ואומר שהוא בא להזהיר, חכמים יזהרו בדבריכם, וכל שדרן וכל מי שנמצא ליד המיקרופון צריך לזכור את העניין הזה. אני לא יכול לשתוק שמדובר בסוגיות של בן אדם לחברו, ואני מזהיר את העניין הזה של בן אדם לחברו, צריך מאוד להיזהר מה שמוציאים מהפה, חכמים יזהרו בדבריכם, אז זה גם כן כדי להשלים את התמונה בעניין הזה. אוקיי, עד כאן הדברים, עכשיו אולי קצת ננסה להבין מה המשמעות של חבר מועצת חכמי התורה, שאומר את הדברים בצורה ישירה וגלויה, במטרה ובכוונה שכולם ישמעו. כן, הנה מציינים לי שהוא גם פנה לכל חי בדרישה להוסיף עוד ועוד שיעורי תורה, אז בסדר, גם את זה אמרנו. בני, כשאתה שומע את חבר מועצת חכמי התורה, מה אתה מבין? שהדברים חריפים מעד מאוד.
כן, בהחלט, אני לא יפרשן כמובן את הרב בעדני, את הגאון הרב בעדני, אני רק יכול לומר לך מידיעה אישית, שמה שהוא מעורב ועושה בימים האחרונים, פשוט זה לא יאומן, מה שנקרא, גם העובדה גם שחכם שלום כהן יושב שבעה, ותהיה עול, מה שנקרא, נמצא על כתפיו, והפעולות שהוא עושה, אני אומר דברים שאני יודע אותם מאחורי הקלעים, הם באמת להתפעל מהאחריות, מהמסירות, מכובד העניין שהוא רואה את כל הדברים שצריך לעשות. אני רק אומר עוד משפט אחד, תראה, אני צריך לדעת שמרן ראש הישיבה הרב שטיימן קיבל המון פניות, הגיעו אליו ראשי ישיבות, ספרדים ואשכנזים, ובאו והציבו בפניו את המצב כמו שהוא. מרן ראש הישיבה מכיר את הפרטים לפרטי פרטים, את כל הפרטים. ולכן מה שהוא יחליט על העיתוי ומה ואיך בדיוק לעשות, זה נמצא בידיים שלו, ובהחלט אבל שמרן ראש הישיבה מאוד מודאג ממה שקורה. שלא יהיה פה שום ספק, אני יכול לומר במשפט נוסף, מאז אותו ביקור שאלי ישי הגיע למרן ראש הישיבה, ושוב אני אחזור ואדגיש ואומר זאת, אלי ישי לא קיבל אפילו ולו ברמז ולא בשום צורה שהיא, כי הדברים גם לא עלו על השולחן, שום תמיכה באיזה צורה שהיא של פילוג, בשום פנים ואופן לא, צריך להוריד את זה מסדר היום. אני אמרתי, ואני חוזר ואומר, מרן ראש הישיבה יש לו הכרת הטוב כלפי אלי ישי על כל התקופה שהוא היה יושב ראש אף, על הדברים שכל הזמן הגיע לתאם דברים בין מרן ראש הישיבה לבין מרן הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה, להבדיל בין חיים לחיים. ויש הכרת הטוב, אבל מפה ועד כל הסקת המסקנות המטורפת הזאת שהתנהלה כאן, פשוט הדברים הם שקריים ולא היו, פשוט מצפים מהאצבע. אבל אני יכול להוסיף דבר נוסף, מאז אלי שי לא היה בביתו של מרן ראש הישיבה, למרות שאני קיבלתי כל הזמן פניות, הוא הגיע אתמול בחשאי שלשום בשבוע שעבר, לא היה ולא נברא, וכף רגלו לא דרכה בביתו של מרן ראש הישיבה מאז. מה יחליט מרן ראש הישיבה? איך ומה בדיוק לעשות בעניין הזה ששוב הוא מודאג מאוד מהדברים האלו? אנחנו נחכה להחלטה שלו.
אוקיי, אשר, יש לך מה להוסיף?
אני רוצה לומר שלנו אין ספקות ואין תלבטויות, לנו יש את הדרך הישרה והצרופה, מועצת חכמי התורה. בקשר לרב בעדני, אני גם מתרשם באמת, מי אני, אבל אנחנו רואים את הדברים בעינינו, על הבוקר כאן כבר עוד לא הגיע, עוד לא פתחו פה את המשרד, וכבר הרב בעדן הגיע לפה, כינס את כל החכים של שעף, ישב איתם שעה ארוכה ועודד אותם, וממש רומם את רוחם, אתה יודע, הימים הם לא ימים מחיקלים, יושב ראש התנועה לא נמצא איתנו, ממש עודד אותם ודיבר איתם והסביר להם את, איך הוא רואה את כל הדברים, ומשם הוא יצא, כמו שאמר, כמו שהזכרתם לבית הדין המיוחד הזה שהוא קם בנושא הקלטת, וכן על זה הדרך משם לחכם שלום, לניחום אבלים ועוד ועוד. הציבור קוראים דברים, כלומר הציבור מתרומם מכל, מתוך הדבר הזה, מתאחד וממשיך לצעוד קדימה, וזה מה שחשוב, זה מה שחשוב, אנחנו יודעים את האמת, יודעים מה הדרך, ולמרות הערפל שמסביב אנחנו לא מתבלבלים.
אוקיי, אני מודה לשלושתכם.
אבי, אני חושב שבסופו של דבר, מה שנקרא, יש לנו את המימרה הידועה, מאז יצא מתוק, ובעזרת השם הציבור החרדי שבאמת צריך היום חיזוק, וצריך היום כוח הרבה יותר גדול לאור השנתיים האחרונות שעברנו, אני מקווה בעזרת השם, עם עשיית הדשמיה הגדולה, ועם ברכת גדולה ישראל, ועם הכוונת גדולה ישראל, שהדברים באמת יגיעו באמת בסופו של דבר, שהציבור החרדי יצא ממערכת הבחירות הזאת, מחוזק וחזק, בוודאי לא פחות ממה שהוא היה בקדנציה הקודמת.
אוקיי, בני רבינוביץ, תודה, אשר מדינה, תודה גם לך,
מני גירה. כן, רק אשר לא התייחס למעשה למה קורה עכשיו עם אריה דרי, למעשה אחרי פרסום הדברים האלה לידי הגאון הרב בעדני, עכשיו זה רק נראה לי שאלה של איתוי, מתי אריה חוזר, האם אנחנו יכולים לדעת, יום, יומיים, שבוע או שבועיים?
אני מוכרח לומר לך, היום שמעתי בבוקר כל מיני פרשנים, לאו דווקא מהמגזר החרדי, שכבר מצובעים את הכל כאיזשהו ספין.
עזוב היום בבוקר, יש פה משהו, אבל יש פה, קורה פה משהו הערב, אני לא מדבר על הבוקר, עכשיו הערב, המכתב הזה משנה לנו את כללי המשחק.
אני רוצה להעביר כאן משהו, בסופו של דבר אנשים חושבים שאריה דרעי זה איזושהי מכונה פוליטית שעובדת על פי מנוע והכל מתוכנן, בסופו של דבר מדובר בבן אדם, בן אדם עם רגשות, אני ראיתי אותו ברגעים של השבירה, אני ראיתי איך שכל האוויר מתרוקן, אני אומר לך כשהוא קם והתפטר, ראיתי שזה פשוט מכל הלב, הוא כבר מאס בכל הדבר הזה, אתה יודע, למרות שאריה דרעי והשליחות השאסית בדמו ומפעל חייו, אבל
אין ספק שאז היה אמת, אבל האם עכשיו כשמסולקת אותה בעיה מרכזית של הקלטות, מה קורה כעת? האם הדברים משתנים כעת?
אני לא בטוח שהוא יצא, שהוא עזב את המפלגה רק בגלל הקלטות.
תראה, במכתב, חשוב לומר משהו מאוד מאוד חשוב, אבי. במכתב שאותו כותב, מכתב ההתפטרות של אריה דרעי, מה שאני שמתי לב לדבר המהותי והכי חשוב, אריה דרעי אומר, התפקיד הזה הוא כפוי טובה, זה כבר אני יודע וכבר אני רגיל כל השנים. אבל ברגע שפוגעים בכבודו של מרן, ועל ידי זה שאני נמצא בתמונה, כאן אני לא נמצא, כאן אני הולך, אני זז. לא מוכן שדרכי יפגעו בכבודו של מרן. ואם הערב הסוגיה הזו נפתרת, אז לכאורה הדרך נסללה חזרה.
מני, כבודו של מרן זה לא רק הקלטות, כבודו של מרן זה גם גיבוי מקיר לקיר ומלא בדרכו של מרן. בסך הכל הרי דרך ממשיך את הדרך, ממשיך עם תנועת שף, עם כל הרבנים. זה גם חלק מהעניין, גם זה צריך להיפטר בצורה מאוד מאוד ברורה. יש עוד הרבה מרכיבים שצריכים להיפטר. ואנחנו מקווים שהדברים כבר מגיעים לכדי פתרון באיזשהם דרכים. אנחנו נראה את הרי דרך בחזור, בחזרה בדרך הכי מהירה שאפשר.
אוקיי, תודה רבה לכם על הדברים לכולם.
עוד משפט אחד רק אבי, בעניין שונה ואחר לגמרי, בכל אופן צריך אולי לסיים באיזשהו טעם טוב, הרבה מתח בחצי שעה הדרמטית הזו, איזושהי בשורה אולי לילדי ירושלים. בעיריית ירושלים נערכים לאפשרות שהלימודים בעיר יושבטו החל מיום רביעי ועד ליום שני, זאת בהתאם לתחזיות מזג אוויר עדכניות.
אוקיי, בסדר, תודה.
תודה רבה.
שוב חידוד לגבי דברים נוספים שאמר כאן הרב בעדני, דברים גם שאמרתי קודם, ואני רוצה וחשוב מאוד לחדד את הדברים, שלא יוציאו חלילה דברים מהקשרם. אז בסוגיה הזו של קול ברמה, אמר הרב בעדני, שבשס או מישהו בשס, קשה לזכור בדיוק את המילה המדויקת למה התכוון הרב, ביקשו שלא יגיע, אבל ההפך, הוא רצה להגיע כדי לחזק את השדרנים והמגישים ולומר להם חכמים יזהרו בדבריכם, וצריך לזכור שמדובר בסוגיות של בן אדם לחברו. הדברים הללו אומר אני לא יכול לשבת בשקט כשמדובר בן אדם לחברו, והוא הדגיש שהדברים הללו קשורים לגבי כל שדרן, לגבי כל איש תקשורת, כל מי שמחזיק מיקרופון ביד, זה לא משנה מה מקום השידור או מקום עבודתו או העיתון שבו הוא כותב, וחשוב לזכור את הדברים הללו. גם אנחנו כאן, כל מי שבעצם יושב ליד מיקרופון בתקופה הזו, בן אדם לחברו, שזה אולי הדבר הכי הכי חשוב כשאנחנו עוסקים בפוליטיקה, עם דברים כל כך רגישים ותהליכים כל כך עדינים שמתרחשים בתוכנו. אז זה רק לחדד את הנקודה הזו. עכשיו נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו פונים לרבה של העיר צפת, הרב שמואל אליהו. שלום לכבוד הרב.
שלום שלום.
הרב נפגש היום עם ראש ישיבת כיסא רחמים, הרב מזוז, ואני מבין שבשיחה שלכם עלתה שוב סוגיית האחדות, לאחד בין כלל המפלגות החרדיות. עד כאן זה נכון?
אין דבר יותר חשוב מזה. אין דבר יותר חשוב מזה, וכך גם הרב מזוז בעצמו אומר. זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. תשמע, זה פשוט ירומם את הציבור החרדי בישראל, שהוא שק חבטות. ירומם אותם, ייתן להם מעמד הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר מכובד. אף אחד לא יכול להתעלם בהם. היום מתייחסים אליהם בכבוד מסוים. ובאמת מגיע לציבור החרדי כבוד הרבה יותר גדול, עוצמה הרבה יותר גדולה, יכולת השפעה הרבה יותר חזקה. אם תהיה אחדות, זה ממש ימות המשיח. אני אספר לך סיפור. כן. אני לפני כמה שנים הלכתי בשליחות של מורה, בזכרונו לברכה, לזאב וולפסון המפורסן, נדיב וגדול.
כן.
ומתוך שליחות לנסות לחבר בנושא, בתחום הזה של מפלגות החרדיות, ואני אספר לך את הסיפור, מה שאמר לי זאב, זה אבא שלפני פטירתו, הוא אמר לי ככה, תקשיב, אני שנים תורם כל שנה 60 מיליון דולר, כמדומני זה היה הסכום שהוא נקב, 60 מיליון דולר לעולם התורה, לקירוב, לחזק את התורה בעם ישראל. עכשיו אני אומר לך, אני מוכן לתרום את כל מה שיש לי, כל מה שיש לי, כל כספי בשביל הדבר הזה.
שתי שאלות הרב, אחת, האם זה ריאלי? שתיים, האם זה יוסיף מנדטים או יגרע מנדטים?
לא צריכים לנחש, חכמינו כבר אמרו, כינוס הצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. זה יעשה טוב להם וזה יעשה טוב לעם ישראל.
השאלה אם זה באמת מצליח להביא ציבורים חדשים, כי למשל הציבור החרדלי, מה שנקרא הציונים הדתיים, שיותר קרובים לציבור החרדי, והרב נמנע על רבני המגזר הזה, הם לא יצביעו למפלגה חרדית שבראשה עומד הרב גפני או הרב אריה דרי.
אז אני חושב שזה לא כך. אני אספר לך, כשאני ישבתי בניסיון לחבר, לא בבחירות אלה, בבחירות הקודמות, בין תקומה לבין נפתלי בנט, הם היו, זה היה שלוש, אלה היו ארבע, בריאה אחת זה יצא 12. למה? כי אחדות, אתה יודע, כתוב על יוסף, ששמו גם אסף השם את חרפתי, האיסוף מביא תוספת. במקום לקרוא לו אסף, קראו לו יוסף. אתה אוסף אנשים, זה מביא כוח, זה מצרף גם אנשים אחרים. גם, תראה, גם הסקרים אומרים את זה. עשינו פעם סקר עם מין הצמח. בנושא הזה של חיבור, לא בבחירות אלה, בבחירות לפניהם. היא אמרה לנו, אם אתם מחברים את המפלגות החרדיות ביחד, אתם פשוט הופכים להיות הדבר הכי משמעותי במדינה.
אתה הרב שמואל אליהו, לא מתוך המחנה החרדי. איך נגדיר צופה מן הצד על מה שקורה כאן?
לא, אני לא יודעת, תשמע, אבא, עליו השלום, היה שייך לכולם, אני מתפלל להיות גם שייך לכולם.
אבל עדיין צריך לזכור שיש הרבה מאוד מחלוקות גם בתוך הציבור החרדי, בסוגיות משמעותיות כמו הגיוס ותחומים אחרים, שאם מפלגה מאוחדת כזו תצליח, בוא נניח שהצליחו להרכיב את הרשימה, בסוף ביום יום יהיו חילוקי דעות על ימין ועל שמאל. איך זה יתנהל הדבר הזה?
תשמע, גם בבית פרטי, בין בעל אישה, יש שם זוהר במחלוקות. בכל אופן, נשים חיים ביחד, ובזכות זה גם יש ילדים ונכדים ונינים. גם במפלגות, כשמחברים, יש הרבה דברים ששותפים אליהם יחד. וזה אופי השבת, ואופי המדינה, ואופי החינוך. ודברים שחשבים לכולנו. מה זה משנה אם זה חבד, או בז, צנז, מה זה משנה? זה בכלל משנה אם זה איתאים, או חסידים, או ספרדים, או אשכנזים. זה כולם, זה תורה של משה רבנו. ובנושא הזה גם הרבה אנשים שחופשים כיפה סרוגה לראשם הצטרפו בשמחה.
זה נכון להגדיר שהרב שמואל אליהו מאוחזב מהבית היהודי?
ממש לא. אני חושב שיש להם הרבה זכויות והרבה מעלות. אני חושב שהם עשו הרבה דברים טובים. יש דברים שהייתי רוצה שיעשו אותם יותר טובים קצת. אבל ממש לא המילה הזאת. אני אשמח מאוד שהם יעשו דברים יותר טובים, הם עשו הרבה דברים טובים כבר.
כי אני שומע את הרב תומך במפלגה החרדית, אמנם מאוחדת, אבל מתנהל סביב השיח הפוליטי החרדי, ולא סביב סוגיית הבית היהודי.
אני חושב שהרבה אנשים עושים דברים טובים, זה לא אומר שאם אני תומך בפלוני, אז אלמוני הוא גרוע. אני יכול לתמוך בפלוני, וגם להגיד לאלמוני שהוא בסדר. זה לא אחד טוב וכל השאר רשעים. יש הרבה אנשים טובים בעם ישראל, ברוך השם, שעושים דברים טובים ונפלאים. ותבוא עליהם ברכה.
אני מבין שהרב קרב עיר לא יכול להצביע על מפלגה ספציפית שאתה תומך בה, אבל בכל זאת שאלה לגבי הציבור הספרדי, הפרישה של אלי ישי משס והקמת מפלגה חדשה, האם זה נכון לומר שאם כבר הרב יתמוך באיזושהי מפלגה כזו או אחרת, בעקבות הפגישה עם הרב מזוז, הרב יותר מזוהה עם המפלגה הזו, או שעדיין מוקדם מלהגדיר את הדבר הזה?
התחלת באחדות, תסיים גם באחדות. הלוואי ותהיה אחדות. באמת אני אומר לך, זה יהיה טוב לכולם, זה לא השאלה של פלוני ואלמוני. צריכים לייצר אחדות בציבור. צריך לתת אחדות בציבור. ברגע שהמפלגות המפלגות יתאחדו, הספרדים והאשכנזים, וכולם יתאחדו, אז האחדות תביא ברכה לכולם. תביא ברכה, תדעי מה, גם בציבור החילוני.
הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, תודה רבה לכבוד הרב.
שלום
שלום. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אל גני התערוכה, שם מתכנסת סיעת הליכוד, רשימת הליכוד אחרי הבחירות הפנימיות, אחרי הפריימריז, נאום של ראש הממשלה שמציג את חברי רשימתו, גואל והקנין כתבנו, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
כותרות מדברי נתניהו.
טוב, בוא נתחיל ברגע, מרגע הצגת הרשימה, ראש הממשלה מעלה את 30 החברים הראשונים. אם רוצים להבין את המהפכה שעבר הליכוד, אז אפשר לראות את זה כאשר הוצגו שניים מהח"כים, מירי רגב מצד אחד וחיים כץ מצד שני, כאשר מירי רגב זוכה לשאגות אדירות וחיים כץ זוכה לקריאות בוז, זה מראה בדיוק מה עבר על הליכוד. חיים כץ היה אדם חזק מאוד בליכוד, גם עכשיו היו לו קשיים מאוד בפריימריז, אבל בכלל, מה שנקרא תם עידן בפוליטיקה, אז מבחינת חיים כץ, תם עידן, זה מה שקרה פה עכשיו. ראש הממשלה נותן פה נאום, הנאום שלו מתחלק לכמה חלקים, הנאום הראשון, קודם כל הוא מספר על איכותה של הרשימה, בחלק השני הוא מדבר ביטחון, והוא מסביר למה אנחנו לא יכולים לסמוך על ציפי לבני ועל בוז'י הרצוג שיעמדו מול החמאס או מול האיראנים, ונותן דקות ארוכות של נאום ביטחוני, לאחר מכן הוא עובר להיות ביבי הכלכליסט, עובר לתת נאום כלכלי פרופר, כאשר הוא מדבר על רפורמות שנעשו על ידי חברים מתוך הליכוד, על ידי ראש הממשלה מהליכוד שזה הוא עצמו, כך שראש הממשלה מפרגן, אבל שוב, כמו שאומרים כאן כולם, ראש הממשלה בכלל לא מדבר לא לחברי הליכוד ולא לחברי המפלגה שבאו לשם, הוא מנצל את הבמה התקשורתית לקמפיין מאוד ברור עבורו ועבור הליכוד, זה מה שהוא עושה כרגע, הוא מדבר עם כלל הציבור דרך אמצעי התקשורת, אין פה כמעט, אין כלי תקשורת אחד שיש לו פה בסיס בארץ, גם תקשורת זרה שלא שלח לכאן נציגות מכובדת, הכל עובר פה בחלק מהמקרים אפילו בלייב, אנחנו נמצאים כאן רואים עשרות כלי תקשורת, בהחלט מעניין כאן, אבל שוב, נתניהו מתמקד בתחילה בנושא הביטחוני, הוא מבין שבנושא הזה יש לו עליונות על כולם, הוא מעדיף לדבר על הנושא הזה, הוא לא נוגע בנושא החברתי, הוא מבין ששם יש לו איזושהי בעיה, נכון?
הוא מדבר בעיקר כמו שאתה אומר על ביטחון, וקורא למזרח תיכון דאעש,
מזרח תיכון חדאעש, כן, שלא צריך לומר,
משה פייגלין, גואל, משה פייגלין פורש, או שהשמוע נכונה?
כן, ככה זה נראה שהוא מודיע על פרישה, משה פייגלין היה ברשימת חיסול מאוד גדולה, זה לא שמנהיגות יהודית כרגע נעלמה, מנהיגות יהודית למעשה זה לא רק אדם, זה רעיון, והרעיון הזה נמצא בתוך הליכוד, אנחנו רואים הרבה אנשים דתיים בתוך הליכוד היום, אבל היו כמה קבוצות כוח בנוסף על קבוצת הכוח שלו, יש את של יוסי דגן ויש את של שבח שטרן, קבוצות מאוד גדולות וכולם עשו לינץ' במשה פייגלין בנושא הזה, לינץ' פוליטי, ועשו הכל כדי שהוא לא ייכנס. וזה מה שאכן קרה, פייגלין נשאר בחוץ, יש לא מעט אבל תחושות קשות מאוד מהתוצאות בליכוד, הרבה אנשים לא מרוצים מהתוצאה, הייתה ספירה שנייה ועדיין לא מרוצים, בכלל משיטת הבחירה, אתה יודע, הייתה שיטת בחירה שהיינו רגילים אליה לפני 60 שנה, שמקבלים את כל השמות, הם מסמנים וי, הספירה לא הייתה ברורה, זה שהוצאו המשקיפים במהלך הספירה, תלוי את מי שואלים, יש כאלה שטוענים שההוצאה הייתה בעקבות הוראה מגבוה, דהיינו מנתניהו, ויש כאלה שטוענים שזה לא נתניהו, אם שואלים את היועץ המשפטי של הליכוד אבי הלוי, אז הוא טוען שזו הייתה הוראה משפטית פרופר, okay. ולכן הוא נתן להם הוראה לצאת, אבל טוב. בהחלט התחושות קשות, ושוב התחושות של זיופים בליכוד.
זמננו תם, אז אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה. תודה לעורכת אסתי פלד, לטכנאי מנדי אור, אנחנו נשוב מיד אחרי החדשות עם שעה נוספת, יישארו איתנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני, שי פופובסקי ומנדי אור, כאן אבי ממרן, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות למערכת, על הדברים שנשמעו כאן מפי חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב שמעון בעדני, רק נאמר ונציין ש... אין דרכו של הרב להשמיע את קולו מעל גלי האתר או דברים מהסוג הזה, אבל בעקבות אותו מכתב או התכנסות של הרבנים בסוגיית ההקלטות, שבה היה חבר גם הרב שמעון בעדני, היה חשוב להבהיר ולומר את הדברים ולשמוע אותם בקולו של הרב, כמו שהוא אמר אותם כאן, לגבי הקלטת שכבר פורסמה, מי שפרסם אותה דינו בידי שמיים, ולגבי קלטות נוספות מעתה ואילך, אם מישהו יעשה שימוש בדברים כאלה, הרי הוא שהוא מנודה, עושים עליו חרם, בית דין מיוחד שהתכנס, יחד עם הראשונים לציונים, מרנן ורבנן, הרב יצחק יוסף והרב אליהו בקשי דורון. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בעוד עניינים, אגב, בהמשך השעה, אם ישאר לנו זמן אחוד, נשוב לעסוק בסוגיה הזו, נדבר כאן עם עוד כמה רבנים, חלקם שוקלים כעת, האם להשמיע את קולם או להגיב או לא, בעיקר אנשים שרוצים להביע אולי צד אחר או עמדה אחרת בסוגיה הזו, ואנחנו ניתן להם את הזמן לעשות את השיקולים שלהם, ובמידה ואחד מהרבנים, כמובן אנחנו נשמח לתת כאן במה לכל רב, תלמיד חכם באשר הוא, להשמיע את קולו. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק במזג האוויר ובסופה שצפויה להתרחש או להגיע בעוד כיומיים, בעיקר בצפון, אבל גם בירושלים, החזאים מבטיחים שלג. עד כמה השלג הזה יצליח להוביל את העיר לאיזושהי תקיעה או פקקים או מצוקה של אנשים, לא ברור בשלב הזה, אבל עיריית ירושלים ערוכה ונערכת. אנחנו רוצים לפנות אל ראש העיר, ניר ברקת. שלום לך וערב טוב אדוני.
ערב טוב.
לקראת הסופה הצפויה, לפחות על פי החזאים בירושלים, מה אתם עושים השנה כדי שלא יחזרו התרחישים שראינו בשנה שעברה?
כן, טוב, קודם כל אנחנו בדיוק סיימנו עכשיו ערכת מצב משותפת של כל הגורמים. דבר ראשון מאוד מאוד חשוב זה שמשטרת ישראל, משטרת ירושלים, מתכננת מבעוד מועד, כמה שעות לפני רידת השלג, לעצור, לחסום את התנועה על הצירים ולאפשר פינויים על ידי מפלצות ולשמור אותם פתוחים לכוחות חירום והצלה. המטרה היא כמובן שלא ייתקעו אנשים כפי שנתקעו פעם שעברה, ומיד עם פינוי הצירים כמובן לפתוח אותם ולאפשר תנועה ללא מכשולים וללא חסימות של רכבים שנפגעו או נתקעו פעם שעברה. זה לקח ראשון. הלקח השני הוא שדרוג האחריות שלוקח כל תושב. אנחנו מבקשים וסיפקנו רשימות מפורטות לתושבים, מה צריך לעשות בשביל להקטין את הסיכוי לתקלות, מה צריך לעשות בשביל להצטייד ולוודא שהבית, המשפחה, ארוחה היטב, ואם חלילה יהיה קשיים בהספקה, אז לפחות שאנשים יהיו ארוחים. אולי הלקח השלישי, והוא גם חשוב מאוד, זה כל הנושא של ההתנדבות והסיוע. היכולת לסייע בתוך המנהל הקהילתי, ההתנדבות, אם זה עם ג'יפים, אם זה אנשים שעוזרים לפנות את מבנה הציבור, יש לנו כלים משמעותיים בשכונות, במנהלים הקהילתיים, ואנחנו מצפים שאנשים יבואו ויסייעו לעזור לחברים שלהם בתוך השכונה.
אוקיי, בשנה שעברה נחזור אולי על כמה נקודות משמעותיות שראינו. אחד זה באים לירושלים, אנשים שרוצים לצפות בשלג, עולים לירושלים, נתקעים איפשהו בעליות שם, בסופה, ואז צריכים כוחות צבא להעלות אותם לבירה. אתה זוכר מן הסתם כמובן את האירוח הגדול של כל כך הרבה מאוד אנשים בבנייני האומה, ערוכים גם לכך?
כן, קודם כל זה יתייתר, כי ברגע שהמשטרה לא תאפשר לאנשים להתקע, כלומר הצירים לא יהיו פתוחים לרכבי 2 על 4 במהלך הסופה עצמה, לכן אני מניח שהמשטרה היום ערוכה לוודא שהצירים נשארים פתוחים. כנה לצירים האדומים בתוך העיר ירושלים, אנחנו נעשה מאמץ גדול שלא לאפשר לאנשים לנסוע עם רכב פרטי. אגב, גם האוטובוסים של אגד, לשמחתי השנה, אנחנו נפרסם מחר את הצירים שיהיו פתוחים עם אוטובוסים שנוסעים על שרשראות, וכמובן גם הרכבת. הרכבת, הצבנו להם משימה ויעד שלא להיות מושבתת, אלא להיות בנסיעה רציפה כל הזמן, וגם הרכבת מבית שמש לירושלים תעשה שטלים, הלוך וחזור, כך שהתחבורה הציבורית זה אחד הדגשים הגדולים שלנו השנה, לוודא שהיא לא מושבתת בשום תנאי של מזג אוויר.
אוקיי, מהסופה של מזג האוויר, אולי לסופה הפוליטית, אגב, יש שמועות רבות על כך שאתה, אדוני, תמונה לשר לענייני ירושלים, קודם כל כבוד גדול, ובכלל תיק חדש שנולד והוא ראוי.
אני בכל מקרה נשאר ראש עיר בירושלים, אין לי שום כוונה לעזוב את העיר.
אין, זה לא סותר, אנחנו שמענו.
אם יתאפשר וראש הממשלה ירצה, אז אני מניח שאם זה יקדם את ירושלים, יש על מה לדבר.
לקדם את ירושלים בוודאי שזה יקדם, אבל השאלה אם היו כבר דיבורים בעניין הזה, אם אתה יכול לספר לנו עליהם.
אני לא רוצה לפרט בשלב זה, אני חושב שזה חכם, אני כולי כרגע שקוע בשלג, ואם הדברים יבשילו, אז אני מניח שנדבר עליהם.
אוקיי, נקווה שיהיה לנו שלג מהנה ויעבור בשלום. אנחנו עוד נהיה בקשר גם איתך, אדוני ראש העיר. תודה רבה לך.
בשמחה, ובאמת אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולבקש מהתושבים לקחת אחריות, לא לקחת סיכונים מיותרים. יש לנו מחר רוחות חזקות, מחרתיים שלג, ולאחר מכן קרה וכפור. צריך להפעיל המון שיקול דעת, להקשיב להוראות, ובסוף בסוף גם לדעת ליהנות מהשלג שלנו.
אכן, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, תודה רבה.
כל טוב, להתראות.
ואנחנו עם החזאי אורי בץ. שלום אורי. לא. אורי בץ מיד יהיה איתנו, ננסה לשמוע ולהבין עד כמה השלג הזה יהיה משמעותי. אורי, עוד דקה, לפחות על פי התחזית, ביום רביעי אחר הצהריים צפויה הסופה הזו להגיע, כאשר גם משקעים, גם טמפרטורה נמוכה, הקור יחד עם המשקעים יוצר את השלג. עכשיו אנחנו כבר יותר קרובים ליום רביעי, וניתן יותר מדויק לדעת עד כמה השלג הזה יארוך או משמעותי. אוקיי, אז עוד מעט נביא את דברי החזאים, וגם עוד הערכות והיערכויות שונות לקראת השלג הזה בגופים שונים, ארגונים שונים. נדבר על כך, גם על בתי הספר, בתי יעקב, גנים, כל אלו עוד מעט. אורי בץ עכשיו איתנו?
קצת לי על הקווי.
אורי?
כן.
אתה בשידור, ידידי, מה שלומך?
לא, פשוט ביקשתי שתצא לקווי, אתה תשמע אותי יותר טוב, אני אשמע אותך.
עדיין לא התחיל שלג, אפשר עוד לדבר בסלולרי, אורי.
אתה חושב ככה. כן.
טוב. תגיד, יום רביעי, זה פחות או יותר צפוי להגיע מתי, אחרי צהריים?
זה יתחיל, שלג אחד יהיה קצר מועד, יהיה לפני הצהריים, והשלג שייכנס לתוך הלילה יתחיל אחרי הצהריים לתוך הלילה, עם המשך גם ביום חמישי בבוקר.
אוקיי,
השלג כלומר... השלג ירד לסירוגין כזה.
כלומר, מה, 12 שעות, יממה?
נתחיל... לא, 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 לא יממה, יממה זה הרבה. אבל זה יהיה כל הלילה, ואחרי הצהריים זה בערך 12 שעות. בוא נאמר ככה, 12 שעות זה סביר.
אוקיי, שנינו ירושלמים, אורי.
בין 12 ל-15 שעות.
אנחנו יודעים שבין 12 ל-15 שעות של שלג, בוא נניח שהוא רצוף כל הזמן, אז הוא נערם על הקרקע מן הסתם, מגיע ל-15 סנטימטרים, 10?
עכשיו הכל תלוי. מה תלוי? תלוי באיזה סוג של גשם בכמותו. הכמות של הטמפרטורות מבחינת ערכים, מבחינת אטמוספירה, בנויה יפה מבחינת הסדר גודל של טמפרטורות. אבל מה שחשוב זה כמות הגשם. עכשיו, גשם שיורד עם טמפרטורות נמוכות, זה שווה שלג.
כן.
וממתינים לאמנות המרובה. אם ירדו לדוגמה, ניתן לדוגמה, 30 מילימטר, אז כמות השלג תהיה 10 סנטימטר. ואם ירדו 60 מילימטר באותה פרק זמן, אז ירדו 20 סנטימטר, זה הכל. אבל יש כאן עוד דבר שחשוב לזכור. יש את הנושא של גריפת שלג. כלומר, ירדו נניח לצורך העניין 10 סנטימטר, אוקיי? ועכשיו okay. יש רוח חזקה, אז כל מה שירד בעצם נגרף ובעצם מגיע כגל אחד על השני ונערם כ-20 סנטימטר.
כלומר, מתמלא גם באוויר, לזה מה אתה מתכוון?
לא, מבחינת הרוח דוחפת אותו, הרוח סוחבת את השלג.
אוקיי.
Okay. לזה קוראים גריפה.
גריפה.
אז זה לא, והוא לא יורד מהשמיים, אלא מה שירד, אז הרוח סוחבת אותו, גורפת אותו, הצידה, למכשול כזה, לכביש, לא יודע מאיזה כיוון בא הרוח.
אוקיי, אורי, מלבד הסקרנות וכל השאלות שאני שואל אותך, שמן הסתם מעניינות את הירושלמים ומאזינים אחרים, אבל השאלה המשמעותית היא, אנחנו זוכרים את השנה שעברה, שלג דאשתקד, כמו שאנחנו אומרים, היה עוצמתי, ארוך טווח, 3-4 ימים שהעיר יחסית הייתה משותקת, והיה קשה לשמוע חזאים שבוע לפני או 4 ימים לפני, שיודעים לקלוע ולומר שכך תראה הסופה. כולם דיברו על שלג, אבל לא באמת העריכו ואמרו, רבותה, יהיו כאן 3 ימים של שלג רציני, שיגיע ל-40 סנטימטר, לחצי מטר. קיימת עדיין אפשרות עכשיו, יום שני בערב שאנחנו מדברים, שהסופה הקרובה תתפתח לממדים של שנה שעברה, או שבוודאות אתה אומר לא, זה לא מה שהיה שנה שעברה?
תראה, במטאורולוגיה אין דבר כזה בוודאות. יש, במטאורולוגיה יש בדרך כלל. אתה מבין? אין בוודאות.
כמו פוליטיקה, בקיצור.
כן, בערך כלל. משהו כזה. עכשיו, מה שקורה זה שגוש האוויר הקר מגיע אלינו, ואתה רואה שהוא עוזב אותנו. כלומר, לקראת יום חמישי בבוקר, הוא עוזב אותנו. מגיע גל שני של אוויר קר, אבל פחות קר, ביום שישי, אבל הרבה פחות קר. אבל הגוש הזה, המסיבי, ששלג יחל לרדת מחר, אגב, מחר בלילה, בהרי הגליל, והוא יתפשט ביום רביעי לירושלים, הגוש הזה עוזב אותנו ביום חמישי. אומנם על הקרקע עדיין יישאר קר, והדבר הזה יגרום לכך שהשלג לא יפשיר.
כן, יהפוך לקרח.
כל מה שלא ירד, הוא לא יפשיר. אם ירד, תרד כמות כזו או אחרת, השלג ביום חמישי, שישי ושבת לא יפשיר. וזה כבר גם כן משהו. עכשיו, בנוסף לכך, בלילות תהיה קרה. כלומר, הטמפרטורות מתחת לאפס, ואותו שלג שירד יקפה, ואז הוא יהיה קרח. אז זה בכלל סכנה למחרת
כן,
היום.
כן, כן,
אז
כן.
בקיצור, זה 3 ימים של טמפרטורות מתחת לאפס, סביב האפס או משהו כזה, ואיפה שלא יורד שלג, זה לא חשוב מה העוצמה שלו, הוא יקפה, וזה טוב. מסוכן.
מילה אחת ממש משפט על צפת, הגליל.
שם ירד שלג כבד. שם ירד שלג כבד בהרי הצפון, בגולן, בהרי הגליל, אפילו באזורים של הגליל התחתון, ואני מאמר שפצפוצי שלג ירדו גם בכרמל. גם בכרמל, אבל שוב, פה אני מהמר על הדבר הזה.
רשמנו.
כן.
אבל שלג כבד בצפון.
לא, שלג כבד, שלג כבד לא ירד בכרמל, ודאי שלא.
לא, בכרמל ודאי שלא, אבל גולן, גליל, שלג כבד.
כן, שלג כבד, והצירים יחסמו. אני אומר את זה עכשיו מראש, כן? שלא יגידו למה לא אמרתם, איפה הייתם, מה עשיתם. הצירים יחשמו, כי כמות הגשם שעומדת לרדת בצפון הארץ היא גשמי עוז. כמות רבה של גשם, ואם הטמפרטורות המאוד נמוכות מגיעות, ויש סינכרוניזציה בין כמות הגשם לבין המשקעים, המשמעות היא שלג.
אורי בץ, החזאי שבדרך כלל לא מפספס, אז רשמנו את האימור שלך מעל ה-50, בסטטוס גבוה. תודה רבה לך, אורי.
כל טוב, לילה טוב.
לילה טוב. עכשיו אנחנו עם סגן ניצב ערד זיתוני. שלום, אדוני.
ערב טוב לכם.
מפקד סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה.
אכן.
אופנועים ושלג? לא הולך ביחד.
האופנועים נכנסים תחת מחסה. כל השוטרים שלנו מצטרפים לעוד מאות שוטרים ומתנדבים שאנו פורסים אותם על פי הנקודות, הכבישים והאזורים שכרגע שמעתם. אנחנו מדברים בצפון, על צפת וכל האזורים בגליל. אנחנו מדברים על כביש 1, העלייה לירושלים, הכביש הראשי לירושלים, ועל 443. אנחנו נפרסים שם, פורסים את השוטרים עם ניידות, עם מוכנות לחסימות עצירים. את התחזית אתם שומעים כפי שאנחנו שומעים, אנחנו נערכים, ואנחנו צריכים גם לבקש מכל הנהגים וכל מי שמשתמש בדרך. א', זאת התחזית ואנו נערכים לגרוע מכל. אנחנו צריכים פה את האחריות של הנהגים על מנת שלא ייכנסו למקומות שאחר כך אין אפשרות לחלץ אותם משם. זה גורם לסכנה ממשית לחיי אדם. אנחנו עושים הכל על מנת להיות מחוברים ולסגור את הצירים על מנת שלא ייכנסו כלי רכב
okay.
ולא יוכלו להמשיך את דרכם.
אולי זה הלקח המקסימלי שאפשר להפיק משנה שעברה, סוגיית הצירים שרכבים נתקעים עם רדת השלג הראשון, הרכב שלהם נשאר על הציר 3 ימים, חוסם את הדרך ולעיתים גם לרכבי חירום. זו הספקת הלקחים שלכם, נכון?
מעבר להפקת הלקחים, כפי ששמעתם את אורי לפניי, לפני סגירת הצירים, יש סכנה שהכביש קופה. זה סכנה ממשית להחלקה. בכלל, הרגלי נהיגה צריכים להיות שונים. צריכים להיות זהירים שבעתיים. אנחנו מדברים על חוסר שליטה ברכב, אחיזת כביש לא טובה, שגורמת להחלקות, לחוסר אפשרות לבלום בזמן, וזה מדבר על טווחי בלימה ארוכים יותר, זה מדבר על ירידה דרסטית במהירות, על להיות מפוקסים. אנחנו מדברים על שדה ראייה שעקב תנאי האקלים, גם מחוץ לרכב וגם בתוך הרכב והעדים, גורם לסכנה ממשית.
ולפעמים אחת הסכנות היא כמובן שלא רואים את השוליים, את שול הכביש, הכל מכוסה בלבן, ונהג בטוח שהוא במרכז הכביש, ופתאום מגלה שהוא באיזה בור או דברים מהסוג הזה. בקיצור, למה לנהוג בשלג אם אפשר לשבת בבית ולהתחמם ליד ההסקה?
זה אני מסכים איתך. א', צריך ממש להימנע כמה שאפשר מלהיות על הכבישים. זה פשוט סכנה בשלב זה לחכות ולהישמע למה שכלי החדשות מעבירים. אני חושב שא', האחריות של הנהגים, ב', אנחנו נעשה את המרב ואת המטב.
כלומר, אנחנו שומעים ממך שאתם סוגרים צירים כשמתחיל לרדת שלג.
א', אנחנו נסגור אותם בטרם, כשנבין שעוד כשעה, שעתיים, הכביש עלול להיחסם עם שלג, אנחנו כבר נבצע חסימות. אבל חשוב גם מעבר לשלג. יש לנו מאות אנשים שנפגעים, א', כתוצאה מזה שהם עוצרים בשוליים, שהם יורדים או נכנסים לבורות. רכב שנתקע על הכביש, תתקשרו 100, אנחנו נבוא לסייע ולסמן את הרכב על מנת לעשות הכל כדי להציל חיי אדם.
אוקיי, נאחל לכם בהצלחה ושנעבור את הימים הללו בשלום. סגן ניצב ערד זיתוני מסיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה, מפקד הסיירת, תודה לך.
תודה לכם.
ערב טוב, שלום לצור אדמון.
ערב טוב, מבורך.
מנהל מחוז ירושלים בטרם, טיפול רפואי מיידי, רפואה דחופה של מגן דוד אדום. תגיד, אתם בדרך כלל קולטים הרבה מאוד אנשים שזקוקים לרפואה, כאלו שגם בדרכם לבתי חולים ומתקשים להגיע אליהם, נכון? בימים של שלג.
במיוחד בתקופות המוסות שהגבישים עושים, אנשים משתדלים מאוד לא לצאת לכיוון בתי חולים, אלא כן המקרים באמת מצריכים אותם, ולכן אם זה על הדרך נכנסים אלינו, אם אין להם ברירה, או כל המקרים שבעצם לא מצריכים בית חולים, בעצם מגיעים לרשת המרכזים של טרם, שפרוסה בעצם במצב די גדול בירושלים. אם זה ברומא בכניסה לעיר, אומנם זה לציר לכיוון שערי צדק, אבל הרבה מאוד מהאוכלוסייה שהגיעה או רגלית, כי נסיעה בכבישים היא די מורכבת, אז מגיעים באופן רגלי אלינו, או סניף ביקור חולים שיושב בתוך המבנה של שערי צדק, איך שפעם היה המיון, שמחסה את כל מרכז העיר, וסניף טיילת שבעצם מחסה את כל דרום העיר, ששם יש פחות שלג, ולכן אנשים יותר מגיעים גם לאזור הזה, ויש לו את הסניף במעלה אדומים, שהרבה מאוד מפסגת זה, ומצפון העיר יורדים לכיוון מעלה אדומים, הסניף שנמצא שם. ואנשים בעצם מגיעים עצמאית, מגיעים עצמאית, גם לפי הפניה של הטיפולים, כדי לקבל את השירות בצורה מהירה.
והטיפולים הם כמובן אופייניים, החל משברים ונקעים ועד קביעות קור, או כמובן קשישים, תינוקים, כאלו שמתקשים להגיע לבית חולים ומגיעים לטרם. תגיד, אולי יש איזה הנחיות למאזינים שלנו, בעיקר בסוגיית הקור, על כל המשתמע?
קודם כל בנושא הרפואי, וזה חשוב לדעת, שאנשים, קודם כל מישהו צריך לצאת שלא יצא מהבית. השלג הוא מאוד כיף, אפשר לשחק, ולהקפיד מאוד מאוד על חימום, על לבוש נכון, על לבוש בכמה שכבות, לבוש טוב, במיוחד אנשים, גם לגבי אנשים מבוגרים, שכביכול מרגישים שהם מחוסנים, ההכרה, הכרה צפויה, וגם עכשיו, כמו שלפי המטאורולוגים, הכרה עכשיו תהיה הרבה יותר חזקה, ירוחות חזקות מאוד, צריכים להאריך לדבר הזה. לגבי ילדים קטנים, מאוד חשוב, הלבוש החם, בחימור של הבית. אני רוצה באותה נקודה לגעת גם כן בחימור של הבית ולעבר את הבית. זאת אומרת, כל הסיפור שהתקלו בירושלים לא פעם ולא פעמיים במקרים של הרעלות CO, שזה אחת החמוצת לדעת שזה יכול לגרוב, ולכן חשוב לעבר את הבית גם כשמחממים בצורות, בכל מיני מצעים כאלה ואחרים, לחמם. נתקלים הרבה מאוד במקרים של אנשים כתוצאה משתייה חמה, משפחים מים חמים וכזיות, גם בזה אנחנו התקלים מאוד בתקופות האלה, וחשוב מאוד להקפיד להרחיק את זה מילדים, וכל מקרה כזה פשוט לבוא ולהיבדק, לא לחכות, כדוגמה כביעה קטנה יכולה להתפתח לזיהום, וחשוב מאוד לטפל בזה, כפיות כתוצאה מכביעות קור, זה גם דבר שאנחנו רואים הרבה בתקופות האלה בגפיים מרוחקים, להקפיד על הדברים האלה גם כן, הלבוש טוב.
אחת האינסטינקטים של אנשים זה שהרגליים מאוד 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 קרות אחרי ההליכה בשלג, אז מגיעים הביתה אישר לתוך מים רותחים, ושם מתפתח הנזק שעלול להוות בעיה. תמיד צריך להתחיל מפושרים ולאט לאט לחמם את המים. זה גם כן
המערך של טרם שהוא ערוך לטובת השלג הזה, גם בשנה שעברה בסך הכל ערוכים יחד עם העירייה ועם משטרת ישראל ועם מגן דוד בצורה מאוד מאוד טובה. קודם כל לתגבר בצוותים עצמם, לתגבר את כל הצוותים שנמצאים בסניפים עצמם, לתגבר את הרופאים היועצים בכל המערכת המוחשבת שלנו, וכל התגבור הנוסף של מזון, כי אנשים הולכים להיות פה בחייתם לצוותים, אנחנו הולכים לשנע כמה שפחות צוותים תוך כדי משמורת, ולכן יהיה פה גם חימור של המקום, סניחות, אוכל, גם לצוותים וגם למטופלים שאנחנו יודעים גם בשנה שעברה שנתקלו ונשארו בסניפים אצלנו שעות רבות, שיכולו לשאול בצורה נעימה.
אוקיי, ולהזכיר למאזינים, אנחנו מדברים על שלג בירושלים 2015 ולא על גוש עציון ושיירת על המדהי 1948. זה נשמע אותו דבר, אבל ככה הם חיינו. תודה רבה לך, מנהל מחוז ירושלים בטרם, צור אדמון, תודה.
כל טוב, ערב טוב.
ערב טוב, פרסומות ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עוד בענייני מזג האוויר, ועכשיו מידע חשוב מאוד להורים. שלום לרב יצחק גולטנופ.
ערב טוב ברך.
מנהל רשת גני בית יעקב, מרכז איגוד הטאטים בירושלים, בארץ כולה אפשר לומר. אנחנו מדברים בעיקר על ירושלים. שלג דשתקד, זכו לנו עם גני ילדים שלא נפתחו יום ועוד יום, עד שפינו את הגישה ואת החצר ואת הכניסה. מן הסתם עושים הפקת לקחים, כמו כולם, כמו העירייה, כמו המשטרה, כמו כל גוף אחר, גם אצלכם, נכון?
ראשית כל, אני חייב לומר לך, שלקחת השלג הצפוי, ההיערכות תהיה 100%. הבעיה שלנו היא השלג הבא, שיהיה בעוד שבועיים, בעוד שלושה שבועות, שיבוא במפתיע. עכשיו אנחנו כולם ערוכים, מסודרים, יצאו הוראות מסודרות מעיריית ירושלים, ממשרד החינוך, מהמחוז, מהמשטרה, מטרם, מכולם, כולם ערוכים עכשיו. זה לא יהיה בעיה. אני אפילו שמעתי שצעירים במשרד שחרו שלושה מפלסות שיבואו לקחת את השלג מהגנים. הקמנו גם מרכז מידע שכל הגננות וכל ההורים יוכלו להתעדכן כל יום משעה 5 בבוקר מה נעשה בגני הילדים, מה נעשה במעונות יום ומה נעשה בכיתות של החינוך המיוחד. כולנו ערוכים הפעם. מה שיכול להיות, שנוכל לעבור את זה בשלום. אז יכלו גם לומר אצלנו שעברנו את השלג היפה הזה בשלום. זו לא הבעיה, הבעיה זה הפחד.
הבעיה היא שלג בהפתעה, אבל אנחנו לא מכירים בשנים האחרונות שלגים בהפתעה. השנה שעברה לא היה הפתעה, הייתה הפתעה מעוצמת השלג, אבל כולם ידעו שצריך לבוא שלג. רק איך אמורים, הוא סמוך על סמוך, יהיה בסדר.
מדינת ישראל עצרה נשימה שנה שעברה. זה שלג דשתקד שיזכרו אותו הרבה שנים, לא רק אשתקד. ולמדו ממנו הרבה הרבה לקחים. ולכן אני רוצה להגיד לך, אם הזכרת גם את מרכז איגוד התתם, אלא אנחנו עורכים ועידה לכל המנהלים מוסדות חינוך, אז הגיע תחילת השבוע, כל המנהלים אמרו את הוועידה לא רוצים להפסיד. ושלג בפתח, ואנחנו לא יכולים לעזוב את המוסדות, כי אי אפשר לו שהמנהל יעזוב את המוסד ויצא לימי עיון, גם אם חשובים מאוד, אז לא היה לנו ברירה, אלא להעביר את הוועידה לשבוע הבא. זאת אומרת, הפחד מפני השלג הצפוי, הפעם הוא עובר את כל הגבולות, כמו שאומרים. והערכות לכך נראית לי הערכות רצינית, כל הכוחות, וכולם, גם הלבוש וגם המגפיים, וגם שכל אחד עצמו צריך לדאוג לעצמו, לרבות המערכות מסביב, נראים לי הפעם עומדים בתקן מלא.
אגב, כשאנחנו מדברים על ועידת איגוד התתים, אירוע שמתרחש פעם בשנה, שעוסק בהרבה מאוד נושאים, גם שקשורים לחינוך וגם לניהול, תקציבים וכולי, יש משמעות השנה לבחירות ולכינוס הזה, או שאין קשר?
תראה, יהיה לנו שם פאנל מרכזי מאוד, ואני חושב שהוא יצליח, שיהיו שם שלושת ראשי הסיעות החרדיות. דובר על הרב ליצמן, הרב גפני והרב דרי. ואם אני
אם הוא יחזור לך, עד אז לשעס
אני, גם אם הוא לא יחזור עד אז, אבל בוועידה אני מקווה שהוא יהיה, כי סוף כל סוף המוסדות חשובים לו והמערכות החינוך חשובים לו, ואנחנו עברנו שנתיים מאוד 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 קשות. אנחנו נזכור אותם הרבה יותר מאשר השלג של שנה שעברה, והיצרו את צעדינו וניסו להפוך את הכל לממלכתי, ופגעו בגני ילדים, פגעו במעונות יום, אישה במעונות יום שהיא אישה חרדית, וידענו שמשרד התמ"ת לא פגע אף פעם באימהות עובדות, אז הנה גם זה קרה לנו.
אוקיי, בתחושת
זה היה מצב, ולכן ההתכנסות הזו היא מאוד חשובה. יש גם נהלים חדשים בשנתיים האלה של רשם העמותות, שכל העמותות נכנסים עכשיו לאיזה סדר חדש עם הוראות חדשות. יש נהלים חדשים של סעיף 46 לחוק, שזה מאוד מעניין את המוסדות. וגם נהלים חדשים של רישום שעובר להיות מערכת ממוחשבת במשרד החינוך. הדברים האלה ידונו שם, ואנחנו לא מאמינים שבשלושת הימים שנהיה שם נספיק אפילו במחצית הדברים. אבל על קצה המזלג,
אוקיי,
ניגע בכל דבר.
הרב יצחק גולדנוב.
אבי, מה שמעניין, ואני חושב שכדאי שהמנהלים ידעו מזה, שהפעם אנחנו מביאים שם שני דיינים, מטובי הדיינים בארץ, זה הרב שלמה זעפרני, הרב הגאון, והרב יעקב כהן, שהוא גם דיינים בבית הדין של הרב קרליץ, וידונו שם את כל הנושאים, יחסי עובד ומעביד, בין מנהל לבין מורה.
פותחים בית דין לעבודה אלטרנטיבי.
לא, דבר, איך להתנהג ולדעת איך לפעול.
אוקיי.
וזה דבר, חידוש נפלא גם למורים שיבואו לשעות שם.
הרב יצחק גולדנוב, מנהל רשת בתי יעקב ומנהל איגוד התתים. אגב, צריך לומר שהסוגיה המשמעותית היא השלג, ונחזור לעניין הזה ונאמר ש גם ההורים וגם התלמידים יחד איתכם נדרשים קצת בסבלנות בימים הללו. מקווה שנעבור את הכל בשלום, תודה רבה לך.
תודה רבה, ואני מבקש באמת שכולם יעקבו אחרי המידע שניתן אצלנו במקומות אחרים, המידע מוסיף הרבה.
אוקיי, אכן כן, תודה רבה. עכשיו אנחנו לעניין אחר, ואיתנו המנהלת הכללית במשרד המשפטים, הגברת אמי פלמור, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. איך נאמר, נסכם קדנציה של שרת המשפטים או שאין קשר?
אין קשר. אנחנו, אין קשר. יש לנו משימות שנמשכות לאורך כל השנה, ותוכניות ארוכות טווח שאנחנו מחויבים לנסות ולקדם אותן, ואחת מהן וחשובה ביותר מביניהם זה הנושא של שילוב כל הגוונים של החברה הישראלית בתוך צוות העובדים שלנו.
כולל החברה החרדית.
לשם
כך צריך להסיר איזשהו מחסום, הרי מי שרוצה להתקבל למשרות מהסוג הזה גם צריך להיות בעל תואר ראשון לפחות, אם יש לו תואר שני ויותר אז זה רק כמובן עדיפות, אבל תואר ראשון זה כלל ברזל, בלי זה אי אפשר להתקדם.
בוא נגיד על זה קודם כל כמה מילים כלליות. כן. קודם כל אני חשוב לי לספר שאנחנו משרד שיש בו 4,700 עובדים, לא הרבה אנשים יודעים את זה. המשרדים שלנו פרוסים מהצפון והדרום, כי אנחנו נותנים שירותים בקרוב ל-40 יחידות שונות, שגם אותם לא כולם מכירים, וכולם חושבים שהפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה זה משרד המשפטים, אבל אנחנו גם האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, ואנחנו גם האגף לסיוע המשפטי, ואנחנו הסנגוריה הציבורית, ואנחנו הטאבו, כל מיני גופים כאלה ואחרים, שבחלקם יש היום לא מעט עובדים שאין להם תואר ראשון. ויש ביניהם אגב גם לא מעט עובדים חרדים גם היום, אבל השלב הבא והוא השלב שאנחנו בעצם מנסים לקדם אותו הוא לקלוט את הסטודנטים החרדים, אלה שיצאו ללמוד משפטים, ולנסות לשלב אותם בקרב קרוב ל-2,000 משרות שיש לנו של משפטנים ו-550 משרות שיש כל שנה של מתמחים ועוד כמה מאות משרות שיש לנו של סטודנטים. יש פה בעצם מאגר עצום של תפקידים שחלקם מתפנה מדי שנה, שזה הסטודנטים והמתמחים, שאנחנו נשמח לראות בהם גם את הסטודנטים והסטודנטיות החרדים.
אוקיי, אז זה בהחלט דבר מבורך, לתת לאנשים גם את האפשרות הזו להשתלב בעבודה במשרד המשפטים. אגב, אם מלאכת ההסברה במגזר החרדי בעניין הזה, היא צריכה להתחיל קודם כל מנקודה אחרת, או יותר על המדיניות של משרד המשפטים, משהו בשנים האחרונות קורה שם, שאולי מרחיק את המגזר החרדי ממשרד המשפטים, שוב, לא בעקבות ההתנהלות המקצועית, אלא בעקבות מדיניות, השרה, תחומים אחרים, אנחנו רואים חוקים שונים שקשורים לדת ומדינה, שקצת אולי מקשים על השיח בעניין הזה.
אני חושבת, מעבר לזה שאני לא מאמינה שהדבר הזה מרחיק, את העובדים החרדים או את הפוטנציאל של העובדים החרדים, קודם כל חשוב לי להגיד אין מה לעשות, כי בשביל זה אנחנו מדברים היום. אנחנו ביום ראשון הקרוב בבית לשכת עורכי הדין בירושלים עושים יום חשיפה לסטודנטים החרדים, מזמינים אותם כדי לשמוע ולהכיר מה יש לנו להציע, ויהיו שם גם היועץ המשפטי לממשלה וגם פרקליט המדינה וגם האפוטרופוס הכללי פרופסור דוד הן וגם מנהלי יחידות אחרים בנוספים. ואני אגיד דווקא בגלל ששמעתי הרגע את מנהל רשת בית יעקב, רק לאחרונה הייתי בביקור בבית ספר של הרשת עם נציב שוויון לאנשים עם מוגבלות שבא להראות לי את בית הספר כדי להראות לי את העיסוק בהנגשת בתי הספר לילדים נכים, ובחר דווקא בבית ספר של רשת בית יעקב. חשוב מאוד להגיד לכל מי ששומע אותנו, מי שמגיע למשרד שלנו ונמצא בתפקידים האלה, יש לו הזדמנות להשפיע על סדר היום, יש לו הזדמנות להשפיע על מדיניות, יש לו הזדמנות להשמיע את הקול של המגזר שהוא בא ממנו, יש לו הזדמנות להאיר את עינינו ולהסב את תשומת ליבנו לדברים שאנחנו אולי לא יודעים, אנחנו שאיננו חרדים. ואני חושבת שהמשימה הזאת היא משימה מאוד חשובה, היא חשובה לשני הצדדים, קודם כל היא חשובה לנו, כי אנחנו נותנים שירותים לכל האוכלוסייה, ואנחנו נותנים שירותים לאוכלוסייה חרדית הולכת וגדלה, ואנחנו היינו רוצים שהיא תרגיש שאת השירות הזה היא מקבלת מבניה ובנותיה, גם כי הדבר הזה משפר אמון, גם כי הדבר הזה מנגיש בהרבה מובנים.
בהחלט שמכירים את השפה
נכון, נכון, או מבינים את הצרכים, או יכולים ועשה בתשומת ליבנו לרגישות כזו או אחרת.
אגב, מכאן הקריאה לשאר משרדי הממשלה בכלל בעניין הזה, לתקן את הקיפוח שנוצר במשך השנים, או לפחות לעשות שהוא תמריצים.
אני אפילו יודעת, אם מכל איזה קיפוח, תראה, לדבר על קיפוח זה דבר שהוא מרחיק לכת, אבל אני רוצה להגיד שאין לנו ספק שיש ניכור בין המערכות וניכור בין קבוצות שונות באוכלוסייה. אגב, לאו דווקא ניכור שנובע ממחשבות שליליות, אלא פשוט מחוסר היכרות וחוסר עניין להכיר. ואני חושבת שההזדמנות הזאת, ואני אומרת את זה בהרבה מאוד הקשרים, כשעובדים אנשים ביחד באותו משרד, אז לשניהם יש ילדים שלא ישנים בלילה. וזה לא משנה אם זה ילד חרדי או זה ילד שאיננו חרדי. הצרות הן אותן צרות, והדבר הזה מייצר שיח, הדבר הזה מייצר דיאלוג שחסר לנו ביום יום, והוא יוצר שותפות מסוג חדש, והשותפות הזאת היא מאוד חשובה לי, ואני מנסה לקדם אותה בכל דרך. ובהקשר הזה אני חושבת שהכניסה למקומות העבודה היא מקום נפלא כדי לייצר את ההיכרות הזאת. אנחנו מרגישים מחויבים לתת הזדמנות לסטודנטים לקבל את ההכשרה המקצועית שהם צריכים לקבל כדי לצאת לשוק העבודה, גם אם לא ייקלטו לאחר ההתמחות הזאת במקומות עבודה קבועים אצלנו, עדיין לעשות את ההתמחות, לקבל את ההזדמנות להיבחן ולקבל את הראשון לעריכת דין, זה נכס, ואת הנכס הזה אנחנו רוצים לחלק לכולם. אנחנו רוצים שכל קבוצה באוכלוסייה תהיה לה הזדמנות לקבל את ההתנסות הזאת במשרד שלנו. זה מה שמבדיל אותנו כשירות ציבורי מתמחותיים. מעבר לזה אנחנו מציעים דברים שאולי לא מודעים להם. למשל, שבמשרד המשפטים ובכל השירות הציבורי יש חופשה מרוכזת בכל המועד סוכות ובכל המועד פסח. יש הכרה בימי מחלת ילד, הרבה מאוד מסטודנטים.
בקיצור, מישהו במשרד המשפטים הצליח להבין את הצרכים של העובדים החרדים, על כל המשתמע מכך.
זה אפילו לפני שהבנו, זה מטבענו, זה מה שאני מנסה להגיד. ואחרי שהעובדים האלה יהיו אצלנו, מן הסתם נלמד על דברים נוספים ועל צרכים נוספים שאנחנו צריכים לאפשר אותם כדי שתהיה ההשתלבות הזאת.
אכן, שווה לעשות בנפרד פעם שיחה על שופטים חרדים, בכירים חרדים במערכת המשפט.
אני אשמח.
שם
איזשהו
מחסום אחר, אבל נשאיר את זה לעת אחרת.
אגב, הכל מתחיל אבל בלהגיע ולהיות מתמחה ולהתקבל ולהתקדם, והדבר הזה הוא חלק מהסיפור. כלומר, איך אתה בונה לעצמך את התשתית שממנה אתה יכול להגיע לכל תפקיד. ואין לנו צל של ספק שהחרדים יכולים להגיע לכל תפקיד בשירות הציבורי. כל תפקיד.
כל סולם גבוה מתחיל בשלב הראשון, וזה דבר שצריך לזכור. רמי פלמור, מנכ"לית במשרד המשפטים. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
בהצלחה. פרסומת.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו אל הכלכלה.
בחסות בנק מרקנטיל. מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
צבי טסלר איתנו לקו, שלום צבי.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב. יש חדש עם פרי גליל?
כן, שני חדשות שקורות איתם. שתי חדשות, הראשונה זה שהמפעל ייפתח עד מחר ב-6 בבוקר. המפעל חוזר לפעילות, בעלי המפעל או שקיפיים הודיע שהוא למעשה מיישם את החלטת בית הדין לעבודה, לא שיש לו כל כך ברירה. ההחלטה שהתקבלה בלעדיו והוא לא הגיע בפועל לבית הדין, הוא טען שהוא לא קיבל את הפנייה, בהסתדרות טוענים בוודאות שהם העבירו לו והוא קיבל את זה, את הפנייה לבית הדין לעבודה. על כל פנים, החלטת בית הדין היא שחייבים להפעיל את המפעל באופן מיידי, ובהסתדרות בירכו על כך, אמרו, אין שום סיבה שאלפי העובדים של פרי גליל של המפעל בחצור יהיו בני ערובה לוויכוח בין בעלי המפעל לבין המדינה, והוויכוח הזה נמשך גם היום. היום מתקיים דיון במנהלת מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה, שאליו הגיע בעלי המפעל, ובפניו הציגו שורה של תלונות, בין היתר על כך שהוא לא עמד בקריטריונים לאותו מענק שהוא היה אמור לקבל, מענק של 9 מיליון שקלים, חלק ממנו אגב הוא כבר קיבל, אבל לא עמד בקריטריונים. אלו למשל, הוא היה צריך להעסיק עובדים באופן קבוע, לא עובדים זמניים, הוא העסיק כמות קטנה יותר ממה שהוא התחייב. בין היתר מדובר על כל מיני בעיות והפרות שהתגלו על ידי אירועי החשבון. הוא אמר שהוא יבדוק ויחזיר את תשובה תוך 24 שעות, כך שכל ההתנהלות שלו מול מרכז ההשקעות המשיכה. בעיקר הטענה שלו זה על מענק של מיליון שקלים שאמור להיכנס במסגרת הסכום הכולל בחודש פברואר, בעוד כחודש. המענק הזה בינתיים נדחה עד שהוא לא יעמוד בכל הכללים שהמדינה התוותה בפניו. אגב, המפעל חוזר לעבוד, אבל הוא טוען שלא יהיו חומרי גלם, זאת אומרת שהעובדים יגיעו, אבל לא יהיה להם ממש עבודה, מכיוון שהוא לא הזמין חומרי גלם מאז תחילת השביתה, מאז שהוא הודיע להשבתת המפעל. בעניין הזה אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי מה שקורה בפרי גליל. אבל עוד כותרת שמגיעה היום, סיכום השנה, שנת המיסים הקודמת, שנת 2014, היום היא מגיעה מבורני כלי הרכב, שמפרסמים את הנתונים, ובכן מסתבר שכולם מתלוננים על מיתון ועל המיסוי הגבוה כלי הרכב, אבל אנשים מצביעים ברגליים, או אם תרצה בדוושות כלי הרכב, כמעט 240 אלף כלי רכב נמסרו בשנה החולפת ועלו לכביש, כשבמקום הראשון נמצאת גם השנה היבואנית של הרכב יונדאי, שמסרו מהחברה הזאת יותר מ-31 אלף כלי רכב, ואחר כך טויוטה וקיה. בשנה האחרונה יש יותר ויותר כלי רכב קטנים של 1,000 סמ"ק ו-1,200 סמ"ק בגלל המיסוי הנמוך, אבל עדיין כלי הרכב המשפחתיים הם אלו שמובילים את מחירות כלי הרכב, והרכב המשפחתי הנמכר ביותר בישראל, הדגם הוא טויוטה קורולה. אגב, כלי רכב זולים נמכרים, אבל לא רק הם, השבוע פורסם שלא פחות מ-10,000 כלי רכב של מכוניות, שהעלות שלהם היא יותר ממיליון שקלים, נמכרו בשנה האחרונה בישראל, יותר מ-10,000 כלי רכב של אנשים שהסכימו לשלם בין מיליון ל-9 מיליון שקלים, זה כלי רכב היקר ביותר, כך שאנשים הם מתלוננים, אבל כנראה שמוכנים לשלם, יש כנראה כאלו שיכולים להרשות לעצמם לשלם.
כמו איזה וילה על 4 גלגלים, לאן עוד אפשר להגיע, אבל מי שיש לו, שיהיה רב לו. צבי טסלר, תודה רבה לך.
תודה לך, ערב טוב.
בחסות בנק מרקנטיל. מתחתנים? מחתנים? מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
ועד כאן המהדורה המרכזית לערב. בהחלט דברים סוערים שהתרחשו כאן, החל ממזג האוויר. כמובן דבריו של הגאון הגדול הרב שמעון בעדני. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר. תודה לאסתי פלד, לשי פופובסקי, למנדי אור ולכם מאזינים. ערב טוב, להתראות. בכל מקום, בכל שעה בשבילי.